אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי.
שהניצחון איתן.
כן, כנראה מהפך.
הדמוקרטיה הישראלית ניצחה.
כמו לוויתן שאיבד את תחוש הכיוון.
מי בעז חיסול הטרור.
הלימון מקיצור יסוד הדמוקרטיה.
כל מי שלמדה פה בתיכון יודעת שהגרסה הספציפית של הציונות שהקימה את המדינה בפועל היא הציונות הסוציאליסטית. לפחות בתקופתי, זה היה בתוכנית הלימודים לבגרות. אבל רגע, סוציאליזם? זאת לא תנועה ללא ארץ ולאום שיצאה בקריאת הקרב הידועה פועלי כל העולם התאחדו? זאת לא התנועה שהמניפסט המכונן שלה נפתח במילים דברי ימיה של החברה כולה עם דברי ימיה של מלחמת המעמדות? מה לנו, הלאום היהודי שמבקש לשוב על ארץ אבותיו ולמאבק כלל עולמי? מה לעם של סוחרים, בנקאים ורואי חשבון ולמהפכה של מעמד הפועלים? זהו, שבאמת לא הרבה. לכן, הפרויקט הזה הוא אולי הסטארט-אפ הציוני הראשון. והסטארט-אפ הזה באמת עבר כמה גלגולים עד שהצליח לעשות אקזיט. אני אפרת שפירה רוזנברג, והיום במפלגת המחשבות, מיכה גודמן ואני יוצאים בעקבות בורוחוב, סירקין וקצנלסון. ולא, זה לא יהיה מסע ברחובות גבעתיים. זה יהיה מסע בתולדות הסוציאליזם הציוני. אדום עולה. שלום מיכה.
שלום אפרת.
ציונות סוציאליסטית. הדבר הזה הוא כאילו לישראלים שגדלו פה ולמדו היסטוריה בבית ספר, הוא כאילו מובן מאליו שזה היה הרעיון שכונן את מדינת ישראל בשנים הראשונות שלה. אבל האמת היא שזה בכלל לא מובן מאליו, מאוד מאוד לא אינטואיטיבי, ואפילו קצת, איך אני אגיד, מלאכותי, וכמעט לא יעלה על הדעת.
נכון.
לשדך בין שני הרעיונות האלה. זה שידוך שכשעוסקים בשידוכים בין אנשים, אתה מסתכל על שני אנשים ואתה אומר, חבל על הזמן, אין מה לשדך ביניהם, זה לא יצליח. נכון? אז השידוך בין ציונות לסוציאליזם, זה סוג כזה של שידוך, כאילו חבל לכם על הזמן, אל תצאו לדייט בכלל. מפה חתונה לא תצא.
את הצלחת פעם לשדך אנשים שזה הצליח?
לא.
לא. אני ניסיתי פעם אחת, הם מאוד מאוד התאימו בתיאוריה.
בדיוק.
זה התפרק די מהר.
אז הסיפור של הסוציאליזם הציוני הוא בדיוק הפוך.
הוא הפוך.
בתיאוריה זה לא הצליח,
זה לא אמור להצליח.
אבל במציאות זה עבד.
זה שני אנשים, שאתה אומר, אין סיכוי שהם השתדרו, והם חיים חיים מדהימים, משפחה, הכל, כן? אז ציונות הסוציאליזם לא אמורים להשתדך. הם לא אמורים להשתדר. תראה, היה את זאב ז'בוטינסקי, שמיכל היה נגד לשדך את הציונות לעוד רעיונות. ז'בוטינסקי דיבר על, הוא אמר, העם היהודי יצר את המונותאיזם, יש רק אל אחד. האידיאולוגיה שלו זה של מוניזם, רק רעיון אחד, רק ציונות, נקי. לא לשדך אותו לשום רעיון אחר, כי כל רעיון שנוסף לציונות, מדלל את הציונות. הוא קרא לזה ז'בוטינסקי שעטנז. אבל רוב הציונים לא הקשיבו לז'בוטינסקי, הם לא האמינו במוניזם, כן, אולי הם האמינו באל אחד, אבל הם לא האמינו רק ברעיון אחד.
אני לא יודעת אם הם האמינו באל אחד, גם כן, גם כן נתון לוויכוח.
אמרתי אולי, כן. אבל נניח...
לאל הזה אולי קראו סטלין.
כן, וחלק מהמקרים, נכון. אז באותה מידה, זה מאוד לא אינטואיטיבי להדביק את הסוציאליזם לציונות. למה? כי הגוון הרדיקלי ביותר הוא המרקסיזם, ובורוכוב בחר דווקא את המרקסיזם כדי לסנטז, כדי למזג יחד עם ציונות. עכשיו, צריך קצת להבין קצת משהו ממרקס, אוקיי? מרקס מציע תיאוריה של מסבירה את כל ההיסטוריה. ואת מכירה את זה שלאורך השנים, פילוסופים של היסטוריה מנסים לשאול מהם הכוחות הבלתי נראים שמפעילים את ההיסטוריה.
את ההיסטוריה כולה, לא, של, לא היסטוריה ספציפית של נכון. עם מסוים, או של רעיון מסוים, של העולם.
של העולם. מה הכוחות הבלתי נראים שמפעילים את העולם? נניח הגל חושב שרעיונות, העולם זה ביוגרפיה של רעיונות. דרך אגב, הסדרה שלנו היא טיפה הגליאנית. כאילו
הזה,
שמה
כן.
שמפעיל את העולם זה רעיונות. לא בטוח שזה נכון, אבל זה מעניין. לכן אנחנו כאן. כן.
זאת אופציה אחת.
זאת אופציה אחת. אז המניפסט הקומוניסטי נפתח בהצהרה שדברי ימיה של העולם, ההיסטוריה של העולם, אינם אלא דברי ימיה של מלחמת המעמדות. כל ההיסטוריה אינה אלא מסכה, היא מסווה את הדרמה האמיתית שפועלת בהיסטוריה, שהיא מלחמת המעמדות. אז את חושבת, לא, יש מלחמות בין עמים, יש מלחמות בין דתות, יש המצאות טכנולוגיות, יש גלי הגירה, יש, ההיסטוריה היא דרמה מרובת התרחשויות, אומר מרקס, לא. יש רק התרחשות אחת בהיסטוריה, וכל שאר ההתרחשויות נובעות ממנה. מלחמת המעמדות. עכשיו ההיסטוריה זה מלחמת המעמדות, לובשת צורה ופושטת צורה, כשהאדונים והעבודים זה לא אותו דבר, כמו יחסים המעמדים בחברה פאודלית, אבל מה שחשוב, עכשיו אנחנו ברגע הקפיטליסטי. אנחנו במלחמת המעמדות, במצב הצבירה הקפיטליסטי שלה, שבו יש שתי מעמדות. מעמד אחד, נאמר זו בפשטות, זה אנשים שיש להם בעלות על כל אמצעי הייצור. ההון. הם אלו שבתי החרושת
שייכים להם.
שייכים להם. ויש את אלו שאין להם בעלות על אמצעי הייצור.
הם אמצעי הייצור.
נכון, הם, כן. על מה הם יכולים למכור? את כוח העבודה שלהם לבעלים של אמצעי הייצור. זה הפועלים, זה הפרולטריון. עכשיו זה סיפור מאוד מורכב, כי טוען מרקס, העובדים לעולם מנוצלים על ידי ההון, אני אנסה להסביר למה, ממש על רגל אחת. הקוס הזאת שאני מחזיק עכשיו ביד שלי, נניח כמה היא שווה את חושבת?
אפשר לקנות אותה בהכל בשקל.
אוקיי, אבל נראה לי שזה קנו את זה בי. בוא נגיד שזה 20 שקל.
אוקיי.
מי יצר את הערך הפועלים? הפועלים יצרו את הערך של 20 שקל. זאת אומרת, מה שאת רואה כאן, זה עבודה במצב צבירה של קוס. סבבה, אגב, השולחן הזה, זה עבודה, מישהו עבד, לקרות את העץ, לשייף אותו, מישהו פה עבד, והשולחן הזה זה עבודה במצב צבירה של שולחן. והשולחן הזה שווה 50 שקל. אוקיי. כמה שילמו לעובדים? על השולחן?
שקל וחצי.
שקל וחצי. זאת אומרת, הם יצרו ערך של 50 שקל וקיבלו שקל וחצי. זאת אומרת, ממה הרוויח בעל החברה, מפעל? הוא הרוויח את פערי הניצול. אוקיי? זה בערך על רגל אחת.
אפשר גם להציג את זה הפוך. הקוס הזאת הושקעה בעבודה של שקל, אבל מישהו הרוויח עליה 50 שקל. זאת אומרת, מישהו
מכר
אותה ב-50 שקל.
מה שמכרת, מי שיצר את הערך, זה העובד. אבל מכיוון שהוא לא קיבל את המחיר של המחירה, הוא קיבל הרבה הרבה פחות.
אז הוא מנוצל.
הוא מנוצל, אוקיי, זה הרגל אחת, מה שרגל אחת תיאורית, אז עובדים במנוצלים. עכשיו, אם היחסים, אם כל הרווח של המעמד של ההון, הוא על הגב של העובדים, זה התיאוריה של מרקס, אם הניצול הוא בילט אין, תוך המערכת, זה הרווח, הרווח הוא מהניצול, אז עכשיו צריך לעשות משהו מאוד חשוב. צריך להסוות את הניצול. צריך להסתיר את הניצול. וההסתרה הכי טובה של הניצול, של ההון את הפועלים, זה שהם לא ידעו, לא רק שהם לא ידעו שהם מנוצלים, הם לא ידעו שהם קבוצה. הם לא ידעו שהם מעמד. הם לא ידעו שהם שייכים לקבוצת הפועלים המנוצלים. מה הדרך הכי טובה לעשות את זה? לספר להם שהם שייכים לקבוצה אחרת.
הלאומיות.
למשל הלאומיות, וזה כאן הרבה ממשיכים של מרקס אחו על הכיוון הזה. אם אני פועל, אבל אני מרגיש תחושות לאומיות חזקות, אז יש לי סולידריות לא עם כל הפועלים.
בעולם.
כן.
באופן חוצה עמים ולאומים ויבשות אפילו.
נכון. אין לי סולידריות עם כל הפועלים המנוצלים, יש לי סולידריות...
עם בעלי ההון, באותו לאום שלי.
בדיוק. אז זה לא אני הפועל נגדם, נגד ההון, אלא אני הפועל איתם, נגד מי? מי זה ההם הרע?
הפועלים של לאום אחר.
עם אחר, בדיוק. אז ארגנו אחרת את הסולידריות ואת השנאה.
זאת אומרת, הלאומיות היא בעצם אחת מהמסכות שההון שם על הפנים של הניצול של מעמד הפועלים. זאת המצאה שמטרתה להסוות את הניצול.
דרך אגב, דת. נכון? הרבה מהמאזינות ומאזינים מכירים את המשפט המפורסם של דת. דת זה...
אופיום להמונים.
אופיום להמונים. הנה, דת זה גם דרך להרדים את חפי המרד של הפועלים. אם אתה מאמין שהמעמד שלך הוא בגלל שהאל גזר עליך את העוני הזה, אז אתה לא הולך להתנקם, למרוד בהון.
באל.
כי זה למרוד באל, זה רצון האל. אז במינה רבה אומר מרקס, כל התרבות זה סופרסטרקצ'ר, זה מטאסטרקטורה, שכל מטרתה להסוות את הניצול, להקפיא את ההיררכיה ולשמר את המצב הקיים. זה התפקיד של תרבות. אז תראי איך זה מעניין. דברי ימיה של העולם הם דברי ימיה של מלחמת המעמדות, כל הדתות לא נובעות מי, למשל, אומר מרקס, הייתה חוויה דתית למוחמד, לישו, למשה, לא היו התגלויות. כל התרבות, כל הדת, כל... זה לא רגעים של התעלות רוחנית, אלא אלו רעיונות שנוצרים במטרה אחת בלבד, להסוות את הניצול, להקפיא את ההיררכיה, ולמנוע את התפתחותה של תודעה מעמדית בקרב מעמד הפועלים. אז מעמד הפועלים נמצאים בתודעה כוזבת, הם פועלים, הם במעמד הפועלים, והם לא מודעים לכך שהם משתייכים למעמד הפועלים. ככה את רוצה עם התהון, ככה את רוצה להשאיר אותם, וכל התרבות זה מטרה לטפח את התודעה הכוסבת הזאת.
כן, שתודעה הכוסבת הם מנוצלים ואין להם תודעה של ניצול.
נכון.
זה הכזב.
ואין להם תודעה של קבוצה.
כן.
עכשיו, הלאומיות עכשווי מכל המיתוסים הגדולים שיכולים להקפיא את ההיררכיה, לאומיות זה מאוד חזק. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים, את מרקסיסטית, ואת רוצה שהפועלים יפתחו תודעה מעמדית, ואת רוצה שהם יבינו שהם מנוצלים על ידי ההון, אז את צריכה לשבור את תחוש הסולידריות.
חייבים למרוד בלאומיות.
בדיוק, לפרק את הלאומיות.
וזה המשמעות העמוקה של האינטרנציונל. זאת אומרת, הארגון הזה, הגוף שהיה אמור לקום, גוף בינלאומי שמעקד את הביטוי פועלי כל העולם התאחדו, זה ביטוי שמטרתו לנפץ את הלאומיות.
נכון.
ולהגיד, כן, הפועלים ברוסיה, והפועלים בקובה, והפועלים ב... אני יודעת איפה, בהונגריה, וב... לא יודעת, באנגליה, כן, בכל המקומות האלה היו תנועות פועלים מאוד מאוד חזקות. הסולידריות הוא ביניהם.
נכון.
לא לממסד הלאומי בתוך המדינה שלהם.
המיתוס הלאומי אומר לו, אין לך סולידריות עם פועלים מעמים אחרים, יש לך מאבק איתם. יש לך סולידריות עם ההון שמנצל אותך. זה הסולידריות, זה המיתוס הלאומי. וככה לאומיות מטשטשת, היא מרדימה, היא שמה הרדמה, היא מסווה את הניצול, והיא מטפחת את התודעה המעמדית, והיא מונעת את היווצרות תודעה מעמדית פועלית. לכן לאומיות זה מרכיב מאוד חשוב בסופרסטרקצ'ר, במטרסטרקטורה, ולכן כדי לייצר מהפכה, צריך לייצר תודעה מעמדית, כי לייצר תודעה מעמדית צריך להיפטר בתודעה לאומית. לאומיות היא מכשול בפני סוציאליזם אמיתי, טהור ונקי. תראי, יש הרבה גרסאות לסוציאליזם והרבה תוצאות למרקסיזם, אבל מה שאני אומר זה לא כל הגרסאות, אבל זה בהחלט שם וזה נובע באופן לוגי ישיר מהרעיון הסוציאליסטי. שהלאומיות היא איום, היא מכשול בפני התממשות של הסוציאליזם. עכשיו נורא מעניין. אם הסוציאליזם הוא רעיון שבגרסאות הרדיקליות שלו הוא אנטי-לאומי, מה זה הציונות?
הציונות היא הלאומיות היהודית.
נכון, היא לאומיות אסטרואידים. היא תנועת התחייה של העם היהודי. נחיה את השפה העתיקה שלנו, נחזור למולדת העתיקה שלנו, והכי חשוב, נחיה את הסולידריות הכלל יהודית שלנו. להיות סוציאליסט ציוני, זה להיות עם סולידריות מעמדית, לצד סולידריות כלל יהודית שלנו. מזכיר לך, בתוך הכלל יהודי יש בנקאים, יש רוטשילד, יש הון.
יש הרבה מאוד, זה אפילו יותר קיצוני. זה יותר קיצוני מזה. כי בעם היהודי לא היה מעמד פועלים מעולם. התנועה הציונית, תנועת העבודה, הציונות הסוציאליסטית, הייתה צריכה לייצר מעמד פועלים בארץ ישראל. לא היו פה פועלים. לעם היהודי היה רק מעמד של הון. רק היה, כי הם היו סוחרים, הם היו מלווים בריבית, אם ניקח את המיתוס האנטישמי, כן, עורכי דין, זאת אומרת, הם לא היו מעמד פועלים, היה צריך לייצר מעמד פועלים, ואז לייצר את הסולידריות שלו עם פועלים אחרים בעולם.
אז כמו שפתחנו, אם יש שתי אנשים שלא מתאימים, השידוך לא יצליח, אם יש שתי רעיונות שלא מתאימים אחד לשני, זה ציונות וסוציאליזם, ולכן השידוך לא אמור להצליח.
אז מה קרה שהוא הרעיון הפורמטיבי שהקים פה את המדינה?
שאח... מאז העלייה השנייה הרעיות הללו משתדחים ומסתדרים והם...
לא, והם גם מאוד אפקטיביים.
והם מיילדים.
הם מקימים פה את המדינה.
מקימים פה את המדינה. אז השידוך שלו הצליח, מאוד הצליח. דרך אגב, אני רוצה להעיר פה עוד הערה. זאת שהיהודים היו מאוד מאוד פעילים בתנועה הקומוניסטית. ויעקב תלמון, ההיסטוריון הגדול, נתן אחד מההסברים ללמה יהודים היו מאוד פעילים בתנועה הקומוניסטית. ואחד מההסברים, מה את אומרת?
אין לאומיות.
בדיוק.
אין לאומיות, אז נורא מתאים ליהודים להיות סוציאליסטים.
יהודים היו נפגעי לאומיות.
כן.
בגלל הלאומיות יצרה אנטישמיות, לאומיות צרפתית הייתה אנטי-יהודית, לאומיות גרמנית הייתה אנטי-יהודית.
וגם לא הייתה לאומיות יהודית. אלטרנטיבית, לא הייתה.
אז הם הרגישו שהדרך להשתלב בעולם, עם מה שמונע את ההשתלבות שלנו בעולם, זה לאומיות, הקומוניזם יבטל את הלאומיות, ויאפשר לנו להשתלב בעולם. תלמון מסביר את האירוניה, דווקא הקומוניזם שאמור היה לסלק את הלאומיות, ובכך את האנטישמיות, יצר כמות אדירה וכואבת ובלתי נסבלת של אנטישמיות, אבל זו הייתה הפנטזיה. יהודים רצו לבטל את הלאומיות באמצעות הקומוניזם, כדי שהם סוף סוף
ירגישו חלק מהעולם, אזרחי העולם.
כן. טוב, פה צריך אקורבטיקה רעיונית. ואמרת אקורבטיקה רעיונית, אמרת בר בורוכוב. הוא לוקח את שתי הרעיונות הללו ואיך הוא מחבר ביניהם. הוא טוען את הטענה הבאה, הוא מרקסיסט. על פי קרל מרקס, ההיסטוריה צועדת באופן דטרמיניסטי לקראת התפתחות חזקה של תודעה מעמדית פועלית, כשהתודעה תהיה מאוד עוצמתית וחזקה.
תתרחש מהפכה.
תתרחש מהפכה. ואחרי שהמהפכה תתרחש, מעמד הפועלים, שהוא מעמד העתיד, ישלוט בעולם, ודרך אגב, כבר לא עם מלחמת מעמדות, אז אין ניצול בין מעמדות, אז כל האידיאולוגיות שמגויסות כדי להסוות את הניצול, יתבטלו. אוקיי, אם זו התנועה הדטרמיניסטית, הבלתי ניתן עתירה של ההיסטוריה, היהודים בבעיה. למה? הם לא מצליחים להשתלב היטב באף מעמד פועלים, באף מדינה. למה? בגלל אנטישמיות. אז הם מתחקים למקצועות של רואי חשבון, של בנקאים, של לא מוכנים. ואז יש בעיה. אם היהודים הם לא חלק ממעמד הפועלים, תראי זה תלמודי,
כן.
בגלל אנטישמיות, ומעמד הפועלים הוא מעמד העתיד, אז היהודים הם בבעיה, הם לא בצד הנכון של ההיסטוריה. אז הדרך היחידה להפוך את היהודים להיות חלק ממעמד הפועלים העולמי,
זה לדחוק אותם למעמד הפועלים.
זה איך, להפוך אותם לפועלים, איך? אם ניקח אותם למקום שבו אין מעמד פועלים קיים, של פועלים אנטישמיים שלא מאפשרים להם להשתלב, שם נהפוך אותם לפועלים, ואז שהם יהיו חלק ממעמד הפועלים, כשהפועלים ישלטו על העולם, היהודים יהיו בצד הנכון של ההיסטוריה.
זה לייצר מעמד פועלים יש מאין, במקום ניטרלי שבו אין להם תחרות, אין אנטישמיות, אין מי שידחוק אותם החוצה.
נכון, ככה תפס ברחוב, נכון. עבור כל העמים, לאומיות חוסמת את הסוציאליזם, עבור העם היהודי שהוא עם אנורמלי צריך לאומיות כדי לאפשר את המהפכה הסוציאליסטית. רק עבור יהודים לאומיות היא לא מחשוב בפני סוציאליזם, היא תנאי לסוציאליזם.
בגלל אנטישמיות.
בגלל
אנטישמיות.
בגלל שהם לא יכולים להשתלב במעמד הפועלים במדינות אחרות. אז צריך מדינה משלהם, כן, שבהם היו פועלים.
זה ממש תלמודי, זה ממש תלמודי, כי שם בעצם נמצא הזרע של הבעייתיות בטיעון הזה. זאת אומרת, אם מעמדות הפועלים במדינות אחרות לא מקבלים פועלים בגלל שהם יהודים, סימן שהם לא, אתה יודע, הם לא אינטרנציונליים, הם לא הצליחו להשיל מעליהם את
כל ה... נכון, משהו שם מתעכב. כן. זאת אומרת, כל הפרויקט הלאומי, כולו לפרוש מההיסטוריה, לא לפרוש מהאנושות, אלא להיות חלק מהמצעד של האנושות והקדמה, חלק מהתנועה לקראת סוציאליזם.
זאת אומרת, הלאומיות בגרסתה הציונית, מטרתה לשרת בסופו של דבר את הסוציאליזם, את מטרת העל של הסוציאליזם.
המטרה זה ברחוב הסוציאליזם, והאמצעי זה הציונות. כאן נהפוך יהודים לפועלים, וכך היהודים יחזור לצד הנכון של ההיסטוריה, ההיסטוריה הסוציאלית לקראת סוציאליזם, בזכות הציונות, היהודים הם חלק מהדרמה של הגאולה. בעלייה השנייה, אנשים שהלכו שבי אחרי הרעיון של ברוחוב, אמרו, איזה יופי, נהיה כאן פועלים.
אני חשבתי שברוחוב זה פשוט רחוב בגבעתיים, ומסתבר שזה ממש...
ועוד בגבעתיים, איפה שהבורגנים.
גבעתיים, לא, להפך, גבעתיים האדומה. דווקא בגלל זה ברוחוב הוא רחוב ראשי, כנראה בגבעתיים.
בגלל הרבה מאוד סיבות הפרויקט השתבש. לברוחוב הייתה פנטזיה שתיווצר בישראל מעמד של הון, שמדכא מעמד של פועלים, יהיה בלי מלחמת מעבדות, הפועלים יפרקו את ההון, ויהיה פה שוויון סוציאליסטי. צריך לעבור את כל התהליכים של מרקס. אבל באיזשהו שלב, נחמן סירקין ומאוחר יותר ברל כצנלסון אמר, אולי אפשר לדלג על המלחמת מעמדות הזה?
בוא נגיע כבר לסוף.
בוא נגיע לסוף, ובגלל, ובאקספרימנטים המדהימים, בדגניה, ומאוחר יותר, בעין חרוד, מה זה הקיבוץ? זה התוצאה שמלחמת מעמדות בלי מלחמת מעמדות, זה סולידריות מההתחלה. זה שוויון מההתחלה. זה לא שיש מישהו שמדכא אותך, ואתה מורד בו, ואתה מגיע לשוויון ולסולידריות. לא. סולידריות ללא מהפכה. עוקפים את התהליך ההיסטורי של ה...
זה באמת מעבדה מרקסיסטית מאוד מאוד, כלומר, מרקס עצמו, אני חושבת, אם הוא היה בחיים, אז הוא היה מסתקרן לבוא ולראות איך הרעיונות שלו עובדים במעבדה, בתנאי מעבדה, מזוקקים.
נכון. אם אתה חי בתוך חברה שבה יש שעבוד והיררכיה,
אז אתה צריך
לפרק את ההיררכיה. אבל בגלל שהם האמינו שפה זה ארץ אלוהה, ופה כבר אין איזשהו מבנה מעמדי קיים, אנחנו לא צריכים לפרק את המבנה המעמדי, אנחנו יכולים מאפס ליצור מבנה מעמדי מתוקן. רק פועלים, ללא הון ששולט עליהם, בעלות משותפת על אמצעי הייצור, וחברה מלאה בסולידריות, זה עמק ישראל בשנות ה-20, זה מעבדת הניסיונות, ואם היית שואלת אותם...
זה הגאולה, עמק ישראל בשנות ה-20, זאת הגאולה, ככה נראית הגאולה, ככה תראה ההיסטוריה, כשכל שאר העולם יגיע למצב הזה.
זה הרעיון הגדול של נחמן סירקין. בניגוד לברוחוב אומר, אנחנו כאן לא צריכים לעשות מהפכה קומוניסטית. זה פריבילגיה שיש לציונים, אנחנו יכולים לייצר חברה מתוקנת, מלכתחילה, ואומר נחמן סירקין, אתה אומר את זה אוטופיה, הוא אומר, מה שבמקום אחר אוטופיה, אצל היהודים הוא הכרח. מה שבשבילם זה פנטזיה בלתי אפשרית אצל היהודים, זה דבר היחיד שהוא אפשרי. ליצור מעמד פועלים ללא, תוך כדי, לא מעמד פועלים שמדוכה על ידי ההון, ואז הוא מורד בו ומגיע למצב של שוויון, אלא מעמד פועלים שוויוני, מלא בסולידריות, מלכתחילה, מאפס.
שזה מעניין, אגב, למה הייתה תפיסה שאפשר לייצר מעמד פועלים בלי, הרי היה פה מעמד של הון, היו פה אנשים בורגנים, היה פה מעמד של הון, הוא פשוט לא ניצל את הפועלים כי לא היו פועלים, הפועלים היו ערבים.
נכון, אני את השפירה מתארת תהליך ככה, האידיאליסטים המרקסיסטים מגיעים לארץ בעלייה השנייה, כבר יש כאן עלייה ראשונה, מושבות, מזכרת בתיה, ראשון לציון,
זיכרון,
חדרה,
פתח תקווה,
זיכרון, פתח תקווה, כן? ואפשר לומר שהם הון, שיש להם פועלים, והפועלים הם ערבים, והשאיפה הראשונה של עלייה השנייה זה כיבוש העבודה. בואו נהיה פועלים שמנוצלים על ידי הון שהוא העלייה הראשונה.
בוא נגיד שההון היהודי ינצל פועלים יהודים.
בדיוק.
לא רוצים לשחרר את הפועלים הערבים, הם לא חלק מהסולידריות הבינלאומית הזאת של פועלים
כל העולם מתחדו. ואז אנחנו נמרוד בהם ונעשה פה, אבל זה לא כך הצליח, ואז הם משתלחו להקים קיבוצים.
זאת אומרת, הם פשוט התנתקו פיזית מההון, זה לא שלא היה פה הון במדינה.
היה, נכון, היה פה. קצת, כן. אז פרויקט א', אם תרצי, הכישלון של כיבוש העבודה זה כישלון של בורחוב, ואז הולכים פה להקים קיבוצים וקבוצות בעמק ישראל, אקספרימנט אחר, סוציאליזם מההתחלה, מאפס, לא בתיווך של מלחמת מעמדות. ועכשיו, נדמה לי שהשלב היותר מעניין, זה שברל כצנלסון, וגם בן גורגיון, אבל הדובר הגדול, האידיאולוג הגדול, שהתפנית הגדולה, זה ברל כצנלסון, שהוא מסנטז ציונות וסוציאליזם אחרת.
אחרת, כשאתה אומר אחרת, אתה מתכוון אחרת מבורחוב.
אחרת מבורחוב, ורעיון שהציונות היא בשירות הסוציאליזם. בזכות השיבה שלנו לארץ ישראל, אנחנו יכולים להיות פועלים, בגלל שאנחנו פועלים, אנחנו חלק...
שהמטרה היא סוציאליזם, והאמצעי
בדיוק.
הוא הציונות.
נכון. כדי לצרף את היהודים למצעד הצודק של ההיסטוריה אל עבר סולידריות של עובדים, הם צריכים להקים מדינה שבו הם יהיו עובדים.
וברל בעצם הפך את המשוואה.
נכון. על פי ברל, בזכות כל ההתיישבות העובדת, אז אפשר לשלוח אותם להתיישב בכל מיני מקומות שיש אינטרס לאומי שיתיישב בהם. כן? חניתה, בית אלפא, מי ישב שם? סוציאליסטים שיש להם תודעת שליחות ושירות, ניישב אותם במקומות שבהם אנחנו צריכים אותם מהאינטרסים הלאומיים. העובדים המאוגדים, ההסתדרות, הסתדרות העובדים הכללית, זה כלי שבאמצעותו נוכל לקלוט עלייה, לשרת את האינטרסים הלאומיים. המודל של ברל ושל בן גוריון, זה המודל ההפוך. זה לא ציונות בשירות הסוציאליזם, אלא זה הסוציאליזם בשירות הציונות. הם הופכים את זה. המטרה היא לאומיות. תום סגב לא במקרה קרא את הספר הביוגרפיה שלו. על בן גוריון, מדינה בכל מחיר. גם במחיר שעבוד הסוציאליזם לאינטרסים של הלאומיות. בתודעה העצמית של בן גוריון הוא קרא לזה,
ממעמד לעם.
לעם.
כן.
הסולידריות שלי היא לא עם הפועלים, אלא עם היהודים. ובשביל זה, אם בשביל זה צריך לייצר סולידריות של פועלים, כדי שיהיה להם תודעת שניחות לשרת את האינטרסים של היהודים, של העם היהודי, זה ההיפוך. וגם להם יש תפיסה אוטופית. מה התפיסה האוטופית שלהם? שסוג הסוציאליזם שיהיה כאן בישראל יהיה כל כך אטרקטיבי וכל כך מוצלח, שהאנושות תראה את המודל הציוני של סוציאליזם, והם יחקו את המודל שלנו. לזה בדיוק הם התכוונו כשהם אמרו, חברת מופת, שהיא...
אור לגויים.
אור לגויים. אנחנו נהיה מודל לחיקוי עבור העולם.
אבל הפלג הזה בעצם כמעט באופן אינרנטי, אתה אומר, נטש את הצורת מבט המרקסיסטית הזאת, של בורוכוב.
כן, יותר מזה, לא רק שלא מרקסיסטים, הם ברל מתחיל לדבר, מקורות ההשראה שלנו, זה לא מרקס. מקור ההשראה שלנו... זה התנך, זה עמוס, זה הושע, זה ישעיהו, זה נביאי הצדק החברתי, אנחנו מגשימים את נבואות עמוס, שימי לב, יש לנו עבר אחר, העבר זה לא מרקס, זה הנביא ישעיהו, יש לנו עתיד אחר. העתיד הוא לא שאנחנו מצטרפים לתנועת הפועלים העולמית, אלא תנועת הפועלים
אנחנו
העולמית,
מובילים
אנחנו
אותה.
מובילים אותה. זה הסינתזה החדשה של ברל, היא הסינתזה שתפסה, שהגאולה היא שהאנושות הולכת בעקבותינו, וההשראה היא מקורות שלנו, של ישעיהו, לא של מרקס. והמעשה הוא מעשה לאומי, לא מעשה של ביטול הלאומיות, אלא הוא מעשה לאומי. זאת הסינתזה שבסוף ניצחה.
ואיך התקבל המהפך הזה בתוך ה...
לא בטוב. היו כמובן אנשים, בשמאל היותר אורתודוקסי, שאמרו, מה פתאום? לאומיות היא במקרה הטוב בשירות הסוציאליזם. ובמקרה הרע היא מכשול על המהפכה הסוציאליסטי. אגב, זו הבחנה שאני צריך להגיד דברים בשם אומרם, של אסף אינברי.
כן.
זה התפנית של ברל, שהסוציאליזם בשירות הציונות ולא להפך. אחד הנפקא מינות של זה, איך אנחנו מרגישים כלפי הקומוניזם של רוסיה? אלו שחושבים, כמו בורוכוב, שהציונות היא בשירות הסוציאליזם, הם לניניסטים, הם מעריצים את המודל הסובייטי.
וסטלין הוא שמש העמים.
וסטלין הוא שמש העמים. ברל תיאב את המודל הסובייטי. הוא תיאב אותם. הוא ראה בזה סוציאליזם לא הומניסטי. הרעיון שצריך להקריב מחיר בזכויות אדם ובחיי האדם עבור המהפכה, מהפכה שרומסת זכויות אדם היא מהפכה שלא מייצרת את גן עדן, אלא רק את גיהנום. זאת העמדה של ברל כצנלסון. אבל כן, היו כאלה שהריצו טנין, ודרך אגב, על זה התפצלו קיבוצים.
כן, כל האיחוד מאוחד וזה, זה על זה?
כן, כשקיבוצים מתפרקים, הם קוראים לזה איחוד.
כן, כן, גבעת חיים איחוד, גבעת חיים מאוחד.
נכון, זה סביב השאלה היא איזה גוון של שמאל אתה. האם אתה הגוון היותר...
אדום.
נכון, איזה גוון של אדום.
כן, כן, 50 גוונים של אדום.
כן, אבל המיינסטרים, המפייניקי, הגוון הזה של אדום, זה שמאל ציוני. זה סוציאליזם לאומי. מתוך סולידריות עם היהודים, ולא בסולידריות עם תנועת הפועלים העולמית. הרי קרה משהו, נכון? בסוף, תנועת הפועלים הארץ ישראלית לא שינתה את ישראל. אלא היה תהליך של דעיכת הסוציאליזם בעולם. והיה תהליך מקביל של דעיכת הסוציאליזם בישראל, ו-77, ומהפך, והפרטה, ומילטון פרידמן מייעץ לבגין איך מייצים תהליכים של הפרטה, ובסוף החזון לא התממש. ואם את רוצה סימן עיקר לכישלון של הסוציאליזם הציוני, כשאמר כישלון אגב, אני לא חושב שזה נכשל, שידוך שהחזיק מעמד 3 דורות, שידוך שבנה את המדינה שבדרך, את המדינה עצמה, ושירת אותה והוביל אותה עד שנות ה-70, זה שידוך שהצניח. אנחנו נוטים לחשוב שאם הסוף הוא לא טוב, כנראה זה...
אם הזוג מתגרש בסוף אחרי 40 שנות נישואים, אז סימן שמההתחלה זה לא היה טוב.
וזה בכלל לא אומר, נכון? אולי היה 40 שנות נישואים מעולים, ואז בסוף...
ונולדו ילדים טובים, חמודים, יצרנים. לא, גם אתה יודע... הקיבוצים הם קיימים, הם עד היום עושים דברים טובים, אני יש לי אמפתיה מאוד גבוהה לתנועה הקיבוצית ולכל מה שהיא עשתה ועדיין עושה.
אבל כשאני לוקח את הבנות שלי לבית השיטה, אנחנו מבקרים בחדר אוכל ורואים את ה... התחושה היא שזו חוויה נוסטלגית. במילים אחרות אנחנו מבקרים את העבר. עכשיו תזכרי מה הייתה התודעה שלהם, הם אוונגרדים. אם הם חשבו שהם העתיד, וכשבעבר מתנדבים בשנות ה-60 מכל העולם באו לקיבוצים כי הם חושבים שהם מבקרים את העתיד האוטופי, היום כשאנחנו הולכים לקיבוצים זה נוסטלגיה, נוסטלגיה זה ההפך מתודעה אוונגרדית.
היה פעם סרט כזה, נכון, Back to the Future, בחזרה אל נכון, העתיד, נכון, שזה בעצם, נכון, אחר כך הוא חוזר אל העבר,
נכון.
משחק כזה.
אז אם הקיבוצים פעם הרגילו שהם העתיד, ועכשיו שאנחנו מבקרים, שאנחנו תחושה שאנחנו מבקרים את העבר, אז גם אם יש שם דברים מאוד מאוד טובים, התודעה שהוא חלק מסיפור עם כיוון מאוד מאוד ברור, שכל האנושות תהיה בסוף בדיוק כמו שאנחנו נראים היום, הסיפור הזה
נגמר.
מתפרק. הסיפור הזה לעת עתה נגמר. והמשבר של הסוציאליזם, זה אנחנו אולי נדבר בפרק הבא, הוא משבר הרבה יותר גדול מאיכשהו נשמע משמיעה ראשונה.
כן, אז דיברנו היום על השידוך של הרעיונות,
כן.
נכון? ודיברנו בשידוך הזה שבין לאומיות חילונית, שקוראים לה ציונות, לבין סוציאליזם, דיברנו על הצד בשידוך של הסוציאליזם. את הפרק הבא אנחנו נייחד לצד השני של השידוך, ללאומיות החילונית שקוראים לה ציונות. אני אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה עוד פרק של מפלגת המחשבות, הרעיונות הגדולים שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. רוצים ורוצות לשמוע עוד? להתווכח איתנו? להציע רעיונות לפרקים חדשים? מוזמנים ומוזמנות לקבוצת הפייסבוק של מפלגת המחשבות. שם תוכלו למצוא גם קישור לקבוצת וואטסאפ שקטה, שבה אנחנו מעדכנים בכל פעם שיוצא פרק חדש. לא ננדנד. בינתיים, תודה למיכה גודמן על המסע בעולם הרעיונות, ליובל אונגר, עורכת התוכן, לניר לייסט, עורך הפסקול, וליה לויט על ההפקה. פרקים והסקטים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר ובכל פלטפורמות הפודקאסטים.